טוב, שלום וברכה. בואו נגדיר ביחד את את הקווים הכלליים של מה זה חינוך. בסדר? מה זה חינוך מתוך אמונה, לא סתם חינוך, אלא חינוך שאנחנו רוצים לחנך את הילד, להחזיר אותו לעצמי שלו, נכון? זה המטרה של החינוך. אז אם אנחנו נדבר על, אחרי זה על גיל הרך, נדבר גם אולי כבר היום על הגילאים, בכלל סוד הגילאים, מה כל גיל חובב בקרבו, ופעם בגמרא, פעם אצל חז"ל, הייתה איזה מסורת שכל, זה לא יום הולדת, לא עושים יום הולדת, אלא עושים יום מעבר, כן? כי כל גיל הוא בר משמעות בפני עצמו, זה לא רק עוגה ונרות ומתנות. אז אפשר גם מתנות, אבל יש איזו משמעות. אבל בואו נראה קודם כל באופן כללי, שוב, מה הם הקווים? מה השיטה? מה הראש? אז הראש של הרעיון של לחנך מתוך אמונה עומד על שבעה עמודים. שבעה עמודים, שעליהם אנחנו בונים בעצם את כל החשיבה. העמוד הראשון, ואפשר להגיד העיקרי, זה מה שנקרא סוד הצמצום, של רוטנברג דיבר עליו, שזה ראייה אחרת של הקשר בין אדם לחברו בכלל, או בין אביו ובנו, בין הדורות. יש כאן קשר שמאפשר כל הזמן לראות, הילד הזה הוא לא שלי. לכן כל המגמה שלי, כדי לבנות אצלו כוחות נפש, זה לצמצם את עצמי אליו. מה שאני יותר אשאל שאלות, דרך שאלות יפעיל אותו, אתה רוצה עכשיו להתקלח או עוד 5 דקות? מה שאני יעבוד יותר איתו בדרך של פנייה אליו דרך צמצום, אני אבנה אצלו יותר כוחות נפש. מה שהפוך, מה שאני מכתיב לו לעשות, מה שאני הופך אותו בעצם לירך שלי, כרד האבוע, כן, ירך, המשך שלי, אני מאלף אותו, אבל אני לא מחנך אותו. חינוך, קודם כל, העיקר כאן, זה להבין שכדי ליצור כלים, אני צריך לצמצם את עצמי. כי הקדוש ברוך הוא, כפי שאמרנו, צמצם את עצמו כדי לברוא עולם, הוציא את עצמו מן האינסוף, לכן כדי ליצור כלים אני צריך לצמצם את עצמי. הפוך לחלוטין, ופה אנחנו מבינים שעד כמה, למה הפסיכולוגיה היהודית היא כל כך חשובה, אחד מהסיבות החשובות, שהפסיכולוגיה המודרנית הרדירה בעולם החינוך כל כך הרבה הבנות לא נכונות. הרדירה. כל כך הרבה הבנות לא נכונות של מהו הקשר בין הדורות. לדוגמה, פרויד הסתמך על הקשר אב-בן למיתוס יווני של אודיפוס. כלומר שהקשר בין האב והבן הוא קשר של לרצוח. אם אני לא גומר את הבן שלי, הוא יגמור אותי. כן? יש קשר של מאבק. זה נקרא קשר של מאבק, שאני מרגיש מאוים על ידי הילד הזה. בעצם הוא בא לקחת את המקום שלי, יום אחד אני לא אהיה בעולם, הוא יהיה המשך שלי, ואני מקנה בו. והבן אומר, מה? אם אני לא מסלק את האיש הזה מהדרך, הוא יפחיע לי לגדול. כן, הוא הקשר ממש רומנטי, מה שנקרא, יפה כזה. וזה הכניס לתוך החדר הטיפולי בכלל, את כל העניין של כעסים על ההורים, וכתובת להסתכל על הצד שוב השלילי. כאן, הסיפור של הפסיכולוגיה היהודית, שהכל מתבסס בעצם על הסיפור הזה, נקרא סיפור העקדה. מה זה העקדה? זה הפוך. כדי לגדל אותך, אני מצמצם את עצמי. ואז אמרנו, יש פה 2 צמצומים, של האב ושל הבן, אבל, ושיב לב אבות על בנים, בנים לאבותם. כלומר, מי הראשון שמצמצם? האב. למה? כי 2 מצוות מאריכות ימים. אמרנו, שילוח הקן וכיבוד אב ואם. אחד של צריך שילוח הקן להפחיד בין הגוזל לבין האם, וזה המצווה של האב, שהוא צריך להפחיד, הוא צריך להבין שהילד הזה שוב הוא לא שלו, הוא של השם. הוא בא לעולם הזה כדי לעזור לו, ללוות אותו. הוא לא בא כדי לעצב אותו. מה זה לעצב אותו בעברית מלשון? להפוך אותו לעצוב. כן, כלומר, אני הופך אותו לאיך שאני רוצה שהוא יהיה. כי יש לי מלא תסכולים מהילדות שלי, והייתי רוצה למלא את התסכולים האלה על ידי הצלחתו של הילד. כלומר, מה עושה שאני ממשיך את הראש שלי דרך הילד הזה, ואני לא מצליח לצמצם את הראש שלי, את התובנות שלי. כי אני נורא מתוסכל, כי אני נורא מפחד שהוא לא יצליח בחיים. למה אני מפחד שהוא לא יצליח בחיים? כי אני תפסתי שעיקר ההצלחה בחיים זה להצליח בלימודים. ואז אני פוגש את אותה נערה, שהייתה ראשונה בכל הכיתות שלה, ומוצלחת, הגיעה לאולפנה, מתמוטטת נפשית. למה? כי היא לא מאה. היא לא יודעת לו להיות מאה, היא רגילה. למה? כי בחוויה שלה, אז ההורים לפחות באופן לפעמים לא מודע, לפעמים זה אחד מההורים רק, לפעמים זה שני הורים, לפעמים זה הסבים גם. יחדירו בה את המושג הזה, שחייבים להצליח הכי טוב. אז זה חוסר צמצום. אז זה הקדה אמרנו, וישיב לב אבות על בנים קודם כל. האדם צריך לצמצם את עצמו, שלא אחר כן, שאדם נפרד מהילד, במובן שהוא מבין שלדוגמה הוא לא מאשים את עצמו בכל דבר, לדוגמה. וכל הזמן תופס את הקשר שלו עם הילד שלו, לא בגלל שהוא מרטיב במיטה, זה בגלל שאני אימא לא טובה. ואז בעצם אני כל הזמן מול עצמי, מול הבושה שלי, ואז אני נלחם עם הילד, כי הילד הזה בא להוכיח לי שאני לא אימא טובה. כן, זה מה שהאשמה עושה, שאין תהליך התקדמות.
אני לא כל כך מבין למה החייב הניתוק הזה, ההבנה שהילד הזה לא שלי, כדי שאני אוכל
לחנך אותו. כי אם אני אומר שהילד הזה הוא שלי, אני לא שם לב שאני משליך את כל המשאלות שלי עליו, ואת כל גם הציפיות שלי, והילד לא יוכל אז לפתח מספיק את הרצון שלו, את העצמי שלו. הוא יהיה בגלות, כלומר הוא יהיה כל הזמן בלי מפגש אמיתי עם עצמו. הוא כל הזמן יהיה ילד בעצם שתלוי ברצונות שלי, ואז הוא יהיה עד גיל 120, הוא ימשיך לשאול את ההורים שלו על הקבר, האם זה נכון מה שעשיתי או לא. זאת אומרת, הוא לא באמת יבנה עצמאות עד הסוף. כל הזמן יעסוק האם אני מוצא חן בעיני השני או לא, כלומר, בין ההורים, ובהמשך בחיים שלו, הוא ירצה לרצות כל הזמן, הוא לא יהיה עצמאי, הוא לא יהיה עוצמתי. העוצמה של האדם זה ברגע ש... הוא לומד לרצות מעצמו. אז אלה עכשיו שובב, מתאפס על העץ, אומר רב אבינר, שישבור את הרגל ולא ישבור את הרצון. שיתאפס על העץ. כלומר, אם אתה דאגן, אז אתה ממשיך את התנועה שלך עם הילד שלך, שחס ושלום לא יקחה לו שום דבר, ואז אתה שומר עליו בצמר גפן, ואתה בעצם מחליש אותו, נכון? כי לא צמצמת את עצמך.
בעצם הצמצום זה... שאני לא
כופה,
אלא אני
מלווה. בדיוק, בדיוק.
איפשהו הילד צריך כן איזשהו בסיס, איזשהו
פעניין
אב חזק שיש לו
להתאמך
בו.
נכון.
איפה
הוא
צריך שיחליטו בשבילו
בעצם? לכן פרויד לא טעה כשהוא דיבר על שתי עקרונות שמהווים את החיים של הילד. הוא חי לפי שתי עקרונות האלה. יש עיקרון שנקרא עקרון המציאות, זה מה שיקרה בחוץ, ושם הוא ילמד תורה. שם הוא ילמד איך להתנהג. הוא ילמד גם דרך ארץ, גם תורה, הוא ילמד. אז הילד הזה, קודם כל, יש סיכון שהוא גם ילמד מה זה כבוד להורים, ומה זה הכל. כן? זאת אומרת, הוא ילד שממילא, כל המערכת החינוך שמבחוץ שהוא יקבל ילמד אותו איך להתנהג. דבר ראשון. דבר שני, דוגמה אישית. אני צריך לשדר כל הזמן לילד מה זה לחיות. איך זה לחיות. אם אני קם ב-8 בבוקר מהמיטה אחרי הילד שלי, אני פספסתי הזדמנות פז ללמד לבן שלי מה זה גבורה. ואם הוא קם בבוקר לשירותים והוא רואה את אבא לומד, אז הוא ידע מה זה גם גבורה. זאת אומרת, המודל האישי זה מה שהוא יראה כשהוא יראה את אבא שלו אוכל, כן? ונוהג, ומדבר לשכנה. יש כאן מסרים שיעברו הרבה יותר עמוק מאשר כל תוכחות מוסר. עכשיו, זה שתי הדברים. לכן, דוגמה אישית, משהו ילמד מבחוץ, וכמובן, לפעמים אנחנו כן מלמדים, אנחנו לא ידמים, אנחנו מדברים... אבל מאיזה נקודה אנחנו מדברים? מאיזה נקודה אנחנו שמים גבולות? מנקודה שאנחנו איתו ולא נגדו. נקודה שאנחנו הבנו שהוא לא שלנו. לכן הטון של הדיבור, כן? מאיפה שהוא יבנה את כוחות הנפש שלו, זה מהטון הדיבור, מהקשר העין, משפת הגוף. מזה הוא יראה שאני בעצם, לכן, למרות שאני מרים את הכל, ולמרות שאני מדבר בטון טיפה סמכותי, הוא מבין ש... אתה זוכר כי צעקתי אז בפחד, אז אתה זוכר.
זה בסדר, אבל מחבק.
נכון, מרימים את הכל. בדיוק, אתה מרים את הכל, ואז אתה, אתה מראה לו לפעמים שאתה אתה פה אבא. אתה לא אבא בגלל שאתה רוצה להיות שתלטן בתוך הבית שלך, ולעולם לא יטיל אדם אימה יתר לתוך ביתו, אלא אתה, 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 אתה פה האב, אתה פה הסיבה. אבל כמו שהקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו, מאפשר אפילו לאדם לחטוא, וממשיך את הרחמים העליונים שלו, למרות שהוא חוטא. אז והלכת בדרכיו, אתה צריך להיות אב במקום הזה. אב זה מקום של צמצום, מקום שמאפשר למציאות להתחולל. כי אם לא, אתה בעצם מסרס את המציאות.
מה ההבחנה בין
אימה
יתרה לאימה?
אימה יתרה ואימה, אימה, זה שוב, זה כמו יראה. אתה רואה, יש פה אדם חשוב, האבא שלי, זה לא סתם, זה לא איזה חבר, אין פה גובה עיניים מבחינת הילד, יש פה אבא, זה דבר חשוב אבא. יש אמא, יש כבוד, יש עיראה, פה דריה, אני רואה. אמא יתרה זה מכניס את הבית למתח, ואז אנחנו עשינו הפוך. אמא יתרה, הכנסנו את הבית למתח, אנחנו הרחקנו את האדם מהמהות שלו. הרחקנו אותו מהמהות שלו, כי אדם שנמצא בלחץ, במתח, אמרנו שהוא הולך ועובד עם המוח השמאלי שלו, עם המוח של הרציונל שלו, זאת אומרת, הוא חווה את זה כמלחמה, אז הוא צריך לשים חומות כנגד הלוחם שכנגדו, אז הוא מתרחק מעצמו. זה הבדל חשוב. עכשיו, אז זה עיקרון ראשון. עקדה, האב העקדתי, הוא האב שכל כולו מוכן גם לוותר על האידאלים שלו לשם בנו, לשם הציווי האלוקי של לחנך את בנו. יש לי פה אידאל מאוד חשוב, אבל מה לעשות, הילד עכשיו הוא בכלל לא לפי האידאל הזה, כי אני חשבתי ככה, והילד הוא לא חושב ככה, הילד הוא שונה, זה לא מתאים לו. אז כשיש מחלוקת בהלכה בין האמת והמציאות, ההלכה כמו המציאות, כי האמת ניתנה כדי לעדן את המציאות, לא כדי להכריח אותה. אז אם אישה בהיריון לא יכולה לצום, היא לא צמה, כן, במצבים מסוימים. זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש פה איזון בין מציאות ואמת, בין אב שהוא האמת כביכול והילד שהוא המציאות. אנחנו מבינים שהאב, המעלה שלו זה לעבוד בצורה כזאת שהוא יכול לצמצם את עצמו לילד. אז זה הצמצום כאן, הצמצום הבונה, הצמצום שזה לא חולשה, נכון? זה לא איזה מין אישיות כזאת, עדינה כזאת, שלא מעיזה, היא מפחדת להרים את הכל. אין פה שום פחד מצד הילד.
מדובר גם בדברים שכבר התחלנו איתם? למשל, קבעתי איזשהו גבול, אין ארוחת ערב, אין... כן. מתוק עד אחרי ארוחת ערב. עכשיו הילד אומר, אני ממש רוצה בתוך ארוחת.
כן, גם הדברים שאני קבעתי כעקרונות, אני צריך לדעת לפעמים לוותר על העיקרון, כי העיקרון הזה שקבעתי, אם הוא עיקרון על פי תורה, והוא דבר שמה שנקרא בא לי עבור מבחינתי, קו אדום, כי זה נורא חשוב שהילד לא ילך לבד בחוץ כי יש כביש, אז לזה אני אעמוד, זה עיקרון חיוני. אבל אם יש עיקרון שהילדה בגיל 15 תלך לישון ב8:30, וכל ערב זה מלחמה, אני צריך להבין, בגיל הזה לא הולכים לישון ב8:30, עבר. זאת אומרת, אנחנו לומדים מהמציאות, המציאות באה ללמד אותנו. השתמשנו בנושא של צמצום, בנושא של הגלשן על הגלים. הולך עם הגלים, לא נלחם עם הגלים, לא שולט על הים, לא, אלא הולך. הוא, כדי להיגלש בצורה נכונה, צריך ללכת עם תנאי השטח. ככה חייל נלחם בשטח בנוי, הוא בודק שטח, הוא רואה, יש לו מודיעין, הוא קצת, כן, למד על המפה, ומתוך זה רק הוא יכול להילחם. אז זה הכרה בעיקר עמוקה של מהי המציאות. מזה בעיקר הוא...
לא לשים
את הילד
בעמדת הכוח שלו, אבל לא
לשים את הילד בעמדת כוח שלו טובה לו, כמו לדוגמה.
זה יכול להוביל למצב שהילד מוביל ולא העם מוביל.
אתה לא שם את הילד, הפוך, אני חושב שהאדם הכי חזק זה אדם שדווקא מפנה מקום לילד. זה עמדת כוח, זה הכוח. הכוח האמיתי בישראל, שוב, זהו גיבור, כובש את יצרו, לא כובש ערים. הגיבור האמיתי הוא זה שמסוגל לצמצם את עצמו, הוא הגיבור, הוא... נכון? זאת אומרת, הדפוס, אנחנו באים מדפוסים ממקום אחר, שהגיבור הוא אדם חזק, אפילו אלים, אפילו צועק. הכוח זה להכיל בפסיכולוגיה, נכון? מה זה להכיל? ליצור כלים. כלומר, במקום שאתה מבין מה קורה פה, אתה מסוגל לבקש סליחה לפעמים, כן? כי אתה מבין שטעית. לפעמים אתה גם מסוגל להיות קצת שחקן, להצריק אותו, וככה. אתה במצב של שליטה מלאה על מה שקורה.
אבל יש איזה גבול
דק,
אני חושב, לא בין להיות בתוך הדבר הזה, לבין מקומות שאתה צריך
לסיים. כמובן, אמרנו, זה איזון. איזון מתמיד, כן. רצו ושוב. כל הזמן אנחנו ברצו ושוב, בין לשים עכשיו גבול, עכשיו להכיל. לשים גבול, להכיל, זה ריקוד. כן, זה ריקוד עדין, זה כמו ליטוף. לגעת ולא לגעת. מקום כזה שעכשיו לשים גבול, עכשיו לא לשים גבול, עכשיו כן לשים גבול. אבל הגבול זה בצד שמאל. אי גבול זה בצד ימין, כן? תמיד החסד בצד ימין. אז צריך לזכור רק שהאישה כשרה עושה רצון בעלה, אמרנו. זאת אומרת שהצד שמאל הוא נכנע לימין. הצד שמאל, שזה הכוח של הרצון, המון של הציפיות, הוא נכנע אל הימין, שזה העונג, שזה הצמצום, שזה להתחבר אל הילד. זה העיקר, קודם כל להתחבר. אחרי זה כמובן שיהיו גבולות, וצריך גבולות כמובן. אבל זה צד שלב ב', לא שלב א'. זה מה שמאוד חשוב. כי אז הגבול, אני אשים אותה, אבל מתוך חיבור. וככה הילד יחווה את זה, וזה תיקון אצלו ממש עמוק, שהגבורות בשורשם הם חסד גמור. גם אצל הקדוש ברוך הוא, הניסיון, זה יבנה בעצם, זה יביא פה ילד עם כוחות נפש, כי הוא יהיה ילד שמסוגל להבין שניסיון, טראומה, חוויה טראומטית, בשורשה, היא למידה של חסד אלוקי. הקדוש ברוך הוא בא ללמד אותי משהו טוב. אתה יודע איזה שיעור זה בשביל הילד הזה? לא יהיה לו הוצאות. כי, כן? כי... אני יודע, מחלה בשורשה זה בא ללמד אותי. זה רק אדם עם עצמו עושה, זה לא אדם עם חברו, כן? זה לא הולכים לבן אדם חולה ואומרים לו, תשמע, תבדוק. זה אדם עם עצמו. לכן זה לימוד שרק שייך לגילאים הראשונים האלה, שהילד חווה שהגבורות, הדין, בשורשו הוא חסד. אז קורה לי דבר קשה, בשורש זה בא ללמד אותי משהו, זה בא לרומם אותי. כי השם אוהב אותי. כי הרי התפיסה של האלוקות אצל הילד זה אבא ואמא. אין אצלו הבדל. אוקיי, זה עיקרון ראשון. העיקרון השני הוא לא פחות חשוב, הוא שינוי בתפיסה. השורש של הרע הוא טוב. אין לנו שום התפעלות מהרע. אנחנו לא מתפעלים מהרע. הרע הוא לא מאיים עלינו. אנחנו לא נבלים ממנו. אנחנו לא... לא, אנחנו רואים אותו כי אנחנו אנשים נורמליים, מציאותיים, אבל אנחנו לא מתפעלים. אנחנו מבינים שהשורש של התאווה זה אהבה. אנחנו רואים אלימות, אנחנו מבינים שיש פה עוצמות של מסירות נפש, להציל נפש. עכשיו זה אלימות, אבל לכן אנחנו אוהבים, יש לנו מחשבה אוהבת. כן, זה נורא חשוב. השכל שלי הוא אוהב, הוא יכול לאהוב. איפה שהשכל היה צריך להיות דווקא המקום הכי קר והכי חותך והכי מנתק והכי, מה שנקרא, ביקורתי, ואצלנו לא ככה, והכי לעבוד עם עקרונות, כן? השכל הופך להיות שכל גמיש, שכל מחובר פנימה. איזה יופי זה. בית שיש שכל גמיש, שבשולחן של שבת אין צרחות. כי הילדים רוצים לשבת בשולחן של שבת, הם מעוניינים בשולחן הזה. כי הם רואים שיש פה טוב, שיש פה אור בעיניים, שיש פה מסר. ואז החשיבה של ההורה הוא חשיבה של אם לילד עכשיו משעמם, סימן שהוא כבר לא יכול להיות פה. אז אני לא נלחם איתו. אני מבין שיש לו צורך עכשיו, זה שהוא עכשיו גם לפעמים יורד קצת מהדעת, כן? טיפה מתחחק, אני גם רואה את זה כריחוק. לצורך, נפילה לשם עלייה. אני לא מתפעל מזה, אני לא מפחד מזה. כי אני מבין שהרע הוא קליפה לטוב. זה משנה את כל התפיסה של הטיפול, לדעתי, וזה רק תפיסה אמונית שיכולה להגיד את הדבר הזה. תפיסה חיובית, כמו שיש לנו פסיכולוגיה חיובית, נעצרת באיזשהו שלב. מראה, תשמע, אם אתה חושב חיובי, אתה מאושר. אתה רוצה להיות מאושר? כן. אז תחשוב חיובי, טוב. אבל זה שטות. למה זה שטות? כי כמה אפשר לשקר? כמה אפשר לשקר? אדם יגיד, זה, הכל טוב, כן? תגיד, תחזור, הכל טוב. שום דבר לא טוב. אז איפה זה טוב? זה טוב כי אני מאמין. מה זה אני מאמין? יש לי מתח חיובי, כי בניתי עולם של ציורים פנימיים עשירים וחיוביים, שהטוב יבוא וינצח. שכל מה שקורה עכשיו, גוש קטיף, המון, הכל, זה תהליכי גאולה. די, מספיק, מה הגאולה? זה הגאולה. כן? כי אני מאמין. אני מאמין שהמציאות זה המקום הטוב ביותר לראות את האמת. אז אני לא מתכחש מהמציאות, אני לא נברא, בורח מהמציאות, אני גם מסוגל להסתכל על המציאות בעיניים פנימיות. להביט פנימה ולהבין, אני שומע חדשות, אני צריך להבין מה שקורה שם. אותו דבר עם הילד. הילד מביא עכשיו, קיבלתי מהרב מילת פתק של, שאני מסולק מהתלמוד תורה יומיים. אז אתה מדבר עם הילד. מדבר איתו, מנסה לברר יחד איתו. אתה איתו, אתה לא נגדו, אתה סנגור, אתה לא קטגור, אתה לא נלחם איתו. כי אתה חושב שבטח קרה לו משהו. אז אתה מבין שבדיוק אתה בתקופה שהייתה במילואים, ובדיוק הילד הזה עובר איזו תקופה לא פשוטה עכשיו, כי נולד לו אח. אתה מבין דברים. כי אתה מבין שלעומק הכל טוב. אם הילד לא ידע להתנהג, זה סימן שעוד לא הצלחנו לחבר אותו מספיק אל הטוב שבו. לכן עלינו לעזור לו להתחבר אל הטוב הזה. לכן אם אני נלחם, אני מפסיד. אין מלחמה בונה בבניין הנפש של עצמי ובחינוך. אין מלחמה בונה. כי המלחמה היא תמיד הופכת את האדם לאויב. אין אדם שאי פעם קיבל תוכחת מוסר ככה של למה אתה אגואיסט. אז נפל לו הסימון מה שנקרא והוא אמר על עצמו אני לעולם לא אגואיסט. זה לא קורה. בכלל זה קורה שאדם לומד על עצמו דברים ואז הוא משתנה. כמו שזה לא קורה שאתה מנסה להחזיר בתשובה אדם שהוא לא בן תורה, אתה מנסה לדבר איתו, לשכנע אותו, להגיד, תשמע, תנשק את המזוזה, תנשק את זה, הכל יסתדר, והוא באמת ככה, מה שנקרא, משתנה לו את, את המשקפיים. לא, זה לא עובד בצורה כזאת. אלא הוא ראה חברי הסדרניקים כאלה, והוא אמר, וואי, איך הם חמודים. והוא עבד מעצמו אל עצמו. זה תמיד תהליך של אדם עם עצמו, בין עצמו לעצמו. וזה מה שקורה היום. ברוך השם העם הוא עם פיקח, הוא עם חכם, הוא לא עם שרוצה שנגייר אותו, הוא עם שהוא קדוש, קודש קודשים, הוא טוב במהותו, והוא צריך את זה. אז אותו דבר בכל המישורים, זה נכון גם המישור החינוכי. מה שאתה מוכיח לילד שהוא לא טוב, אתה הרחקת אותו מעצמו והפסדת אותו. וזה הכל עניין של תפיסה. למה זה חשוב? כי ככל שאתה לומד תורה יותר, ככל שאתה אדם תורני יותר, אתה אדם פנימי יותר, כי אתה אדם שמסוגל להיות פנימי יותר לפחות. זה לא הכרח, זה תנאי אבל. כי למדת, ולמדת להסתכל אחרת על המציאות. כי אתה איש הלכה גם. אז בנית כאן איזו תפיסה חיובית, שהיא זאת שמאפשרת לך להיות אדם, שוב, בונה כוחות. זה מה שיבנה אצל הילד כוחות נפש. זה שאתה חושב חיובי עליו. עיקרון שני חשוב. עיקרון שלישי הוא לא פחות חשוב. יש לנו אמונת הייחוד. כן, מה זה אמונת הייחוד? זה להבין את האחד שבפרדוקס. יש סתירה בין שתי דעות, זה בא לגלות רובד שלישי יותר עמוק. אנחנו לא רק שאנחנו לא נבלים עם ישראל ממחלוקות, אנחנו מבינים שהמחלוקות הן יסוד האחדות. בזכות המחלוקות נבנה עולם מאוחד יותר וחזק יותר. לכן כשיש חילוקי דעות בין ההורים, אנחנו לא נבלים. אנחנו מבררים, אנחנו בודקים מה החוכמה, וזה האב. התפקיד של האב לא להילחם עם אשתו, אלא להכיל את המחלוקת הזאת למקום על. הוא מגלה את הנקודה השלישית, האב, שמאחד את שתי הדעות. יכול להיות שזה האם גם, יכול להיות שזה הרב לפעמים, הולכים ליועץ, לרב. יש מקום שלישי כזה, שהוא תמיד מסוגל להכיל את שתי הסתירות, ובעצם כולל את שתי הסתירות, כן? אתה רוצה לעבוד? כן. אתה רוצה ללמוד? גם. אז גם וגם, יש. כן. אתה יכול תמיד להיות במקום כזה של גם וגם. התפיסה של גם וגם, תפיסה של, של אדם בר דעת, ש, שיכול לחשוב בצורה מאוזנת על המציאות ועל האמת כאחת. הוא לא נבל מהסתירה, הוא מבין שהסתירה באה להחיות את, ה, את המחשבה. אם אתה באיזשהו שולה מרגיש רדוד, זה סימן שאתה ב-או-או. זאת אומרת, אתה עובד לפי מודל מצומצם, של רק ככה אצלנו. כן? זאת אומרת, הפוך מזה, כשאתה מתמודד, לדוגמה, אתה לומד קודש, ואתה פוגש את העולם, כי אתה עושה מילואים, כי אתה אדם שחי, את המציאות, אז אתה מעשיר את הקודש. אתה מבין עד כמה זה ממלא אותך, והקודש הוא הופך להיות קודש אחר. פתאום צצים לך דוגמאות כאלה כדי להבין רבה והבעיה שלא היית יכול להוציא אם לא היית חי במציאות. זאת אומרת, המציאות היא לא, בקיצור, אין מחלוקת באמת. עד, במקום פנימי יש אחדות מוחלטת. זה המקום שאנחנו צריכים למצוא, מקום של אחדות פנימית. וזה אדם עם כוחות הנפש שלו, וכן, זאת אומרת, הוא עושה שלום בין הכוחות. לכן הוא מסוגל להבין את החנוך הנער על פי דרכו. ש... הוא יכול לראות שכל ילד יש לו נקודה משלו. ואני צריך לחבר אותו למקום שאני לא נלחם איתו. אני מבין שאין מחלוקת, באמת עד הסוף. אם יש לי חילוקי דעות איתו, זה רק כדי לעזור לו להביא אותו אל הנקודה הפנימית שבו, שזה נקרא הנקודה השלישית, נקודת הנשמה. כן? נקודה של שליחותו שלו בעולם. אז עכשיו אני כאילו, יש לי איזושהי חילוקי דעות, אמרנו אין חילוקי לבבות, אבל בחילוקי הדעות האלה אני יכול להעצים את התובנות שלי ושלו. להגיע כן, למקום שמכל אדם השכלתי מתלמידה יותר מכולם. אני לא נבל מהקטנצ'יק הזה. כן, הוא לא מפריד אותי כבר. הוא הפוך, הוא בונה כן, מתוך התובנות שלו. אז זה נקודה גם של חינוך גדול כזה, לא קטן, כן? פחות מריבות.
אפשר לראות את הדוגמה לעיקרון הזה?
כן. דוגמה. קשה תמיד ככה עם דוגמה, כי אני לא...
ייעוץ.
בייעוץ. בוא נראה בייעוץ, מה, איזה דוגמה יכולה להיות? שאדם רוצה לדעת אם להתחתן, יש לה שתי שידוכים. יש לה שידוך אחד, הוא מה זה עובד השם, באמת ככה, אבל היא לא מסתדרת איתו. לא, אין כימיה, אין זה. לעומת זאת יש בחור צ'יק, כיפה כזאת קטנה, אבל כזה טוב איתו, היא כזאת מרגישה, וואו, גן עדן. היא פשוט נהנית מהמפגש איתו. אז אתה בא למקום שאתה אומר רק רגע, מה... היא באה, כן? היא באה עם איזו התלבטות מאוד גדולה, היא יודעת שהעיקר עבודת השם. אבל תכלס היא לא מתחברת אליו. אז העבודה היא תמיד עבודה של להבין רק רגע, בוא נראה עם מי אפשר לבנות את הממד השלישי הזה. זה השאלה העיקרית. למי יותר קל להתקדם? לא לפי מה שאמרתי עכשיו בשפה מאוד חיצונית הרי, כי מסתתר מאחורי כל אחד משניהם בני אדם. אם אותו את אוהבת אותו, את מרגישה כימיה איתו, ייתכן והוא גם מוכן לנוע, כן? הוא, לא, הוא אדם דינמי, הוא אדם גמיש, אז יכול להיות שאיתו יהיה הרבה יותר קל, כי הוא ירצה להתקדם ממילא. כן? יש פה הבנה עמוקה של מה המטרה של כל העניין הזה. תמיד המטרה זה גם וגם הרי. גם וגם. גם שמיים וגם ארץ. גם זרימה טבעית וגם התקדמות. כן? אז יש הפכאות נפשיות שנקראות מניאקו דפרסיה, של אדם הוא או למעלה או למטה. או אני חי את החיים לפי שכל שרץ וכל הזמן וזה בצד שמאל, כן? זה מערכת הפרסימפטית שעובדת, לחץ דם גבוה והכל, כל מאוד מאוד מתוח. או אני אדם מדוכא, זה מערכת הסימפטית שעובדת, זה רך כזה, כזה כל הזמן, כזה... נשאר במיטה, מה שנקרא, לא זז. אז למה או-או? צריך גם וגם. למה גם וגם? כי שתי הממדים מזינים את הצד השני. בעצם הצד הימני מאפשר שהשמחה תהיה פנימית ועמוקה. והצד השמאלי מאפשר שתהיה תנועה בתוך ההסתכלות הפנימית. בקיצור, הנטיות הם לא כנגד, הם מגלות בשורש של כל נטייה יש את הנטייה ההפוכה. כלומר, החסד הוא כל כולו, יכול להיות כל כולו תאווה. אבל החסד שהוא מתוקן הוא כל כולו מסירות נפש, להציל את השני, לעזור לו, כל כולו גבורה. אילה, החסד המעודן ביותר הוא זה שבא לעזור לשני בשלוש לפנות בוקר, כי קשה לו, אז אני בא לשוחח איתו ולהציל אותו, למרות שבא לי לישון. אז יש בחסד מידה של גבורה, שזה החסד הכי עמוק. אז אין בתוך המידות האלה, אין סתירה, ושתמיד אפשר למצוא בשורש שוב את הנטייה כנגדי, וגם למצוא את השלמות, אז במקום פנימי יותר. לכן כשיש לי תאווה, לא צריך להילחם נגד התאוות. 98% של הדיאטות לא עובדות. למה? כי אדם עושה דיאטה, נלחם עם התאוות שלו, עד שהוא לא בונה ממד שלישי, הוא לא מצליח. לעומת זאת, דיאטה שאדם היה עובד על להתענג על השם, לעבוד אל השורש של החסד, שזה התענוג, הוא היה מיד מגיע לתוצאות מעולות של שאני כבר לא צריך את האוכל הזה. מה פתאום? מה לי וההמבורגר הזה? אנחנו שתי ייצורים שונים. זה קטשופ, זה לא בריא, זה רק רע. אז האדם הוא משנה תפיסה, כן? הממד הרביעי, כן.
מה היחס בין הצמצום לבין הנקודה הזאת?
הם כולם יונקים מהצמצום. צמצום זה החוכמה. ויש בכל אחד מהנקודות יש את החוכמה של כל דבר, זה איזשהו סוג של צמצום. הרי פה זה צמצום, אבל צמצום הדדי. אתה מצמצם שתי דעות, נגיד את השכל בתוכך ואת הרגש בתוכך, כדי להגיע למקום פנימי יותר. זה צמצום הדדי של שתי הפכים. אז אתה לא, פה צריך לסלק, אתה לא צריך, נגיד בבחירות, אז אתה אומר, רגע, אני בוחר ימינה או שמאלה, כן? מה אני בוחר? אז אתה לא צריך לבחור בין ימין שמאל, ברוך השם, יש מפלגות היום באמצע, כזה. אז זה לא פשוט כזה בעבודת הנפש, כמובן. אתה פחות רואה את המאבק, בקיצור. אתה פחות רואה את המאבק. אתה יותר רואה את שתי כתובים מקרישים זה את זה, שבו הנקודה השלישית והכייה ביניהם. כן, ככה יש עיקרון של רבי ישמעאל, שהתורה נדרשת על ידי זה ש... תדע לך, יש פה איזה כביכול סתירה, אל תדאג, אין סתירה. לפעמים לומדים, נגיד, רמב״ם או אריזל, ואתה מרגיש שיש כאילו סתירה. איך רמב״ם סתר את עצמו, ואיך הארי סתר את עצמו. וכמובן שזה לא סתירה, זה רק ראייה מצומצמת שרואה סתירה. אנחנו צריכים את זה כמובן להתנגש, כאן במקום שיש פה קושי. יש פה קושיה, יש פה קושי, אבל מעבר לקושי יש אפשרות לגלות ממד הרבה יותר גבוה. זה כמו כל שאלה שאתם תשאלו, לא תבינו פתאום איזה משפט, תשאלו שאלה. מה שאתם שואלים זה מאפשר לכם, אתם, זה ששאל דווקא. הוא יבין פי כמה יותר ממישהו שלא שאל. כי הוא שאל. מה זה? מה זאת אומרת? הוא שאל. אז הוא כביכול מתנגש עם האמירה. מתוך זה הוא בונה מקום יותר עמוק בתוך תוכו. לא חייב לשאול כל הזמן בקול, לא להפריע, אבל זה שיש לו שאלה בכלל, זה חשוב. בוא, מה אמרתי?
הצמצום הזה, האם זה להימנע מפעולה שאתה חושב שכן צריך לומר אותו, או אם גילו שאתה כן צריך לומר אותו?
אז חזרנו פה לצמצום הראשוני. בסדר גמור. לנקודה הראשונית. אתה שואל, באיזה צמצום בעצם, אני רוצה ספונטנית ככה לעבוד בצורה כזאת, אני אומר, לא, אני אצמצם את עצמי. לא תמיד. צמצום דווקא... זה בחינה שאדם, פה מה שאתה מתאר, זה יכול להפוך את האדם לכל זמן חרדתי כזה. כל זמן הוא יגיד רק רגע מה אמרתי, איך והוא ומה, והוא כל זמן מפחד. זה לא זה. צמצום זה בחינה בנפש. כי הצמצום הרי זה הבחינה שעובדת בדרך זה, שזה שעשית את זה בתוך עצמך, זה עובד אצל השני. זה לא עובד בצורה ישירה. אתה לא בחדר עכשיו אומר, טוב, עכשיו אני אצמצם. אלא זה תנועה נפשית כזאת, פנימית עמוקה, שאתה אוהב, שאתה מפנה מקום בשביל השני, זה ברור שאתה אוהב אותו, הוא מרגיש את זה. הוא בא אליך, הוא רואה את אהבתך.
צריך להתבטל איזושהי
זמן. יש ביטול, הצמצום.
או חיבור, או חיבור, כל איזה, או...
זה, אבל לחבק זה לא ביטול, זה בדיוק מה שאני אומר, זה טבעיות, זה הופך להיות. כי אדם שעשה צמצום בצורה נכונה, בצורה שהוא שומר, טוב, אני עכשיו מהיום מצמצם. זה לא, זה לא ככה, כי זה לא עובד. זה עובד בצורה כזאת, זה נקרא אור מקיף, החוכמה. זה אור, זה השפעה שמופיעה באווירה. אתה מחנך את האווירה. איך אתה מחנך את האווירה? עשית שינוי עמוק, שהילד הוא לא שלך. אתה שליח, באתה לחנך אותו. אז זה באמת משנה משהו מאוד עמוק. כי אני באתי, נגיד, זה לא נכון, אבל כאילו, אם באתי ממשפחה של אלימות מאוד קשה, אני ארצה להיות כזה חמוד עם הילדים שלי כל הזמן, לא להרים את הכל, וזה לא צמצום, כי לא צמצמתי. כי אני בעצם ממשיך את הפחד שלי מאלימות מאבא שלי, אני כזה להיות חלש. זה לא צמצום. לכן צמצום זה לא להיות עדין ונחמד. הצמצום זה בחינה בנפש שהאדם הוא מסוגל בכל רגע לראות את השני. לתת מקום לראייה פנימית עמוקה, ולפעמים צריך לשים גבולות, ולפעמים צריך להיות אסרטיבי, אבל מתוך ראייה פנימית.
זה בעצם חינוך עצמי שלך.
חינוך עצמי.
שבסופו של דבר היא הוקרן אל הילד?
בדיוק, בדיוק. זה החינוך העצמי שלך שמוכן אל הילד בסופו של דבר, שהילד יקבל מזה את העיקר. אתה זוכר מהרבנים שלך את מה שהיה להם בעיניים. זה מה שאתה זוכר. איך הם הסתכלו עליך? זה מה שאתה זוכר. אתה בוחר ברב שלך פני מלאך השם צבקות. זה הקריטריון. אם אין לו פני מלאך השם צבקות, חבל הזמן. אם אתה רק לומד תורה על ידי הקלטות, אתה לא מקבל את זה. אתה מקבל את הבינה, את ההבנה של השיעור, אבל לא את המפגש. כל דבר, כן? העיקרון הרביעי הוא ההבנה הפלורליסטית של כוחות הנפש. יש לנו 10 כוחות נפש. פסיכולוגיה יהודית שמזרימה את זה שוב לחינוך, זה תמיד חינוך לכל כוח וכוח בנפש. אתה לא רוצה להיות מגמתי בחינוך, אתה לא ליטאי או חסידי, אתה הכל. הכל, כי הכל חשוב. הגוף צריך לעבור סדרת חינוך רציני, עולם הרגשות, עולם התובנות, עולם המדמה, עולם החסד, הנתינה, עולם היצירה. אתה בעצם מחנך את הכל. אבל כמובן אתה מבין שכל ילד יש לו נטיית נפש משלו. אמרו, חינוך הנער על פי דרכו. אז מה אתה עושה? אתה מבין שאם הילד הזה הוא בעיקרון די מדומיין, מה שנקרא, הוא חי במדמה שלו, יש בכוח המדמה 10 כוחות נפש. זאת אומרת, אתה פוגש אותו מהמקום שלו, זה נקרא אצל האריזל, התקללות והתקשרות של הכוחות. כמו בספירת העומר, נכון? לחסד יש חסד, גבורה, תפארת. לכל כוח יש 7 כוחות. פה בנפש באמת יש 10 כוחות, וכל כוח כולל את כל הכוחות. אז אני חוזר. ילד שהוא מדומיין, כן? הוא מרחף כל הזמן. אתה צריך לתת לו מקום למדמה שלו. מה יחבר אותו, בסופו של דבר, ללימודים? לא רק ריטלין, או בעיקר לא ריטלין. למה יחבר אותו ללימודים? חבר אותו ללימודים, זה שניתן מזון למדמה שלו. כלומר, נספר לו סיפורים, שמה הוא יזכור כל פחד ופחד בסיפור, כי הוא חי שם, הוא חי בעולם של סיפורים כל הזמן. אם אתה לא נותן מזון לכוח הזה, הוא יישאר בדמיונות שלו. אז אתה יכול עכשיו לפתח אצלו מיקוד אדיר על ידי זה שאתה מספר לו סיפורים.
דמיונים.
כן?
דמיונים
אמיתיים. בדיוק. נכון, ממקור גם פנימי, דמיונים, אבל גם אגדות, אני מכוון, סיפורי חז"ל. הוא שמע מלך, הוא יחיה מחדש. זה ילד שמאוד חשוב לו, אם כן, קשר עין. הוא חי מקשר עין. כן? הוא ילד אולי שקשה לו קשר עין, כי הוא כל כך רגיש מהעיניים שלו, הרי המדמה זה עיני השכל, זה נקרא. העיניים החיצוניות שלו מאוד מאוד רגישות לכל מה שהוא רואה. אבל ברגע שיהיה לך קשר עין איתו באמת, קשר, באמת, לראות אותו, הרבה יותר מאשר לדבר איתו. הוא ילד שלא צריך עכשיו כל הזמן שיחות נפש. הוא לא ילד לסך נשים, הוא ילד למפגש, לחוויות משותפות, לחיבוק, לחיות אותו. אתה תגלה אצלו מידת החסד, איזה שאתה תואב אותו בקשר העין הזה. אתה תעבוד איתו בכל הכוחות, ממקומו. כי אנחנו עם פלורליסט באמת, אבל במובן העמוק, לא במובן של רדות כזה, של אחידות הדעות, שכולם צריכים להיות פלורליסטים אותו דבר כמוני. כן, זה לא פלורליסט. פלורליסט במובן של תן כבוד לבחור הזה. היא בחורה מאוד כישרונית ביצירה, היא יצירתית. אז אומר שעכשיו היא יצרית מאוד. כן, כי יש קשר ביניהם. זה שהיא יצרית וכעסנית, אל תדאג. תשתמש ביצירה להעביר לו מה זה עידון. אל תחס עליה כשהיא כועסת, זה לא עוזר הרי. היא בעצמה יצרית. אז אם אתה כועס, אתה מגביר את היצריות. זה, ותעזור לה לבנות מתוך היצירתיות שלה את כל את הזהות. כי האדם הוא נבנה מהמקום החזק שלו, כן? זה המקום של ההתחלה. ואז מהמקום הזה אפשר לבנות 10 כוחות נפש באמת. אז אתה לא נלחם, עד הסוף אתה לא נלחם. כן? אתה תופס את זה שכל כוח צריך לעבור תהליכי נסירה. אמרנו את זה, נורא חשוב. כל כוח בתחילת אחרי הלידה, כן, של הצינוק, כל כוח הוא נמצא גב אל גב עם עצמו. המדמה דמיונות. הדיבור אילם. כן, התנועתיות על הפנים. לא הולך, לא כלום. נשאר במקום. לא עושה, מה זה צינוק? לא עושה כלום. הוא כל כולו גב אל גב עם עצמו. תומה. הנוצרים קראו לו התארה פר אקסלנס. זה התארה אצלם. התינוק, כן. אנחנו מבינים שיש בו אלוקות, ויש בו בתוך תוכו מהלך מדהים של ממש אפשר לראות את האלוקות. אבל בסופו של דבר, בתפקוד שלו, בכוחות הנפש שלו, הוא גב אל גב לחלוטין. כל העבודה היא עבודה של נסירה. מה זה נסירה? לחנך כל כוח וכוח. אז נצטרך, זה החינוך. אנחנו נראה עוד מעט את אולי את הגילאים, לא יודע במתמשה, אבל נראה...
יש עוד נסירה, בקשר
נניח
נערה כעסנית, יצרית,
אז הנסירה
שם תהיה בזה שאני לא כועס
עליה,
אלא אני
יורד, מזהה
את היצירתיות שלה
ומפתח את
יצירתיות.
בוא נראה, היא יצירתית, יצרית. היא גב אל גב עכשיו בגלל הכעס הזה. היא לא מחוברת לעצמה. אני צריך לעזור לה לדבר על התסכולים שלה. השורש של הכעס שלה זה תסכול אחד גדול. היא צריכה להסביר לנו למה כל כך רע לה עם עצמה.
זה לא סוף הפעולה. אני מפנים זה
כשהיא מגלה את היצירתיות. רגע, זה שלב ראשון. אחרי זה לגלות את היצירתיות שלה. מתוך שהיא תצליח לדבר על הדברים, היא כבר תהיה פחות דבוקה גב אל גב עם עצמה. זאת אומרת, היא נגררת על ידי הכעסים שלה כשהיא גב אל גב. עכשיו היא לא נגררת, היא כבר בעלת בחירה. כבר רוצה לצייר את מה שהיא מרגישה. עכשיו היא מתחילה לצייר, היא מתחילה לשיר, לא משנה מה הדרך היצירה שלה, היא הופכת להיות פנים אל פנים, להתפייס חזרה לעצמה. היא חשבה שהיא מכונה מקולקלת. עכשיו היא רואה שהיא אדם גדול. הרי אנחנו מבינים שהיא באמת אדם גדול. אנחנו ככה פועלים, לכן שוב, זה רק האמונה שיכולה להקנות לנו את זה. רק בגלל שאנחנו באמת מאמינים. זה לא יכול להיות סיפורים, זה לא יכול להיות טכניקות.
אז העבודה הזאת הרב של לתת לה לדבר
על הכעסים.
הסבולים שלה זה לא עבודה רגילה שנעשית בעולם התורה. זה משהו כזה של אחד על אחד.
נכון.
זה לא לימוד תורה המקובל הרגיל.
לא, זה לא לימוד תורה רגיל. זה פסיכולוגיה של הורה. זה פסיכולוגיה גם פשוטה. כל הורה יכול לשבת עם הילד שלו, דבר איתו, עכשיו הוא היה אלים ביותר, לקח, המקל, והתחיל להקות את האח שלו, והורה לא מבין מה קורה. ורוצה, והוא באלם, חצי באלם קרב, כי ההורה לא רגיל לזה. ועכשיו הילד ככה, וזה, והוא הולך לילד הזה, והוא מנסה לדבר איתו. קודם כל, הוא אומר לו, זה פעם אחרון, זה, קודם כל הוא סמכותי, הוא לא רוצה שיהיה דברים כאלה בתוך הבית. אבל אחרי זה הוא מדבר איתו. אומר, תשמע, והילד לא רוצה לדבר אף פעם, כי הוא גב אל גב עם עצמו, לכן הוא גב אל גב עם כל אחד. והוא אילם עכשיו, כי הוא אלים. אז אנחנו רוצים לדבר איתו, לפתוח את הערוץ הזה, שיכול לדבר על מה קרה בדיוק. הוא אמר לי שאני אני יודע, חזיר. אה, הוא אמר שאתה חזיר. טוב. ואתה מרגיש חזיר? ממש לא. אז מה, למה זה פגע בך? כי אתמול, ופתאום יצא סיפורים שלפני גם שבוע ושבועיים, ויתחיל לספר לנו סיפור רציני, שיש לו כל הזמן אף, אז הוא שהוא חזיר. זאת אומרת, הוא יספר סיפור ארוך. צריך לשמוע אותו. הסיפור מעניין מאוד.
זה שלב הכרחי.
זה שלב הכרחי, כי הוא יתגלה אתם לעצמו. אז יכול להיות גם פסיכולוג, חבל על הזמן ועל כסף. אבל אם לא, אז כן, אפשר דרך פסיכולוג, מישהו יועץ, אדם שלישי. אבל ההורה, הוא תמיד צריך לדעת, הוא נשלח פה לחנך את הילד הזה, יש לו אפשרות לנסות לפחות, להשתדל, לעשות את ההשתדלות שלו. צריך לדבר, אבל הילד לא רוצה עוד פעם לנסות, ולקחת אותו, ולפנק אותו, ולקחת אותו על איזה ספסל בחוץ, לא בבית. הוא מביא לקנות לו איזה קולה, ולדבר איתו, ולחבק אותו. יש פה תורה שלמה, איך פונים אליו, איך מדברים איתו. אבל העיקרון פה הוא לדעת, יש פה משהו גב אל גב בתוך הילד הזה. משהו גב אל גב. עולם הרגשות שלו עכשיו עם הכעסים. אם זה דמיונות, וזה מתבגר שגולש באינטרנט. הוא גב אל גב עם המדמה שלו. הוא לא מחובר למדמה שלו. כשהוא בגיל שבדיוק היה צריך לחנך את המדמה, הוא נמצא בתוך מה שנקרא ישיבה תיכונית שלא עוסקת בזה. לא עוסקים בזה. עוסקים עכשיו ללמוד. ויש פה, חוסר. כי הילד הוא בעצמו מרגיש שלא מקבל מזון בדיוק המקום שהוא צריך להזין. אז הגמרא מאוד מתאימה דווקא. לימוד גמרא זה בדיוק מה שנותן אפשרות לאדם להכיל את הסתירות, אמרנו, זאת אומרת, לבנות את המוח הימני. אבל גם צריך לתת לדוגמה, אולי לעשות איתם טיולים, לסגור עיניים ולדמיין, ואני יודע, והרפיות, הם חבר'ה שצריכים בנות, צריך לעשות איתם, חוויה בתנועה, ודרך התנועה להבין דברים על עצמם, לעבוד איתם על החוויה הזאת, הפשוטה של עצמם. הם מאוד עסוקים עם עצמם, ואם לא ניתן להם מזון חיובי וקדוש לחיבור אל עצמם, הם ילכו לשדות זרים. אז זה העבודה, כל כוח. כל כוח. הגוף צריך לקבל את המזון שלו. אם לא האדם יהיה גב אל גב עם הגוף שלו, הוא ישנא את הגוף שלו. הוא תחשוב שצניעות קשור לשנאה עצמית. היא לא תבין. אמרנו ריקוד, צריך לעזור לאדם, לבנים גם, לעשות פעילות גופנית, ולחזק את הגוף, וכן, אומנות לחימה, ולעזור להם להתחבר לגוף בצורה בריאה. למה שהגוף פתאום זה סוגיה כזאת שאי אפשר לדבר עליה, וכזה, כן, לא מצאתי טוב לגוף משתיקה, לא מדברים על הגוף. לא, צריך לפתח, זה חשוב, מקום פנימי, מקום קדוש. אז זה נקודה חמישית. נקודה חמישית זה לראות פסיכולוגיה יהודית היא פסיכולוגיה שמסוגלת להתחבר אל הגוף. כן, זאת אומרת, פסיכולוגיה שלא רק יושבים בין שתי כיסאות ככה ומדברים על המהות של האלוקות, מבינים שיש פה 90% של האישיות שלנו זה גוף, ואנחנו באים עם תפיסה מאוד מאוד עמוקה רבות שנים של אמת מארץ תצמח. שהאדם צריך להיות קשוב לתחושות הגופניות שלו. שהאדם הוא צריך להיות מחובר למכונה הזאת. שהאדם הוא צריך לחבק את הילדים שלו לכן. מאוד חשוב לחבק. לפעמים יש אמאות שמתקשות מאוד לחבק את הילדה הזאת. כן? את כל הילדים אני מצליחה לחבק, אבל זאתי לא מצליחה. למה? הוא עולם שלם. למה? כי היא מזכירה לי, כי היא עושה לי, כי היא מזכירה לי את עצמי, כן? וזה נורא חשוב, הקשר עם הגוף של התינוק, של הילד, של תפיסת ידיים שמדברים איתם, של להתחבר לגוף, לעזור להם להתחבר לגוף. אנחנו, בעבודה החינוכית שלנו, מודדים טיולים בארץ, חוויות משפרתיות, של הליכה בארץ ישראל. זה, בלי זה, אין חינוך עד הסוף, חסר משהו. חסר משהו של, 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 של לבנות אדם גדול. כי אדם גדול הוא אדם שגם מפתח את הגוף. כן, כדבר חשוב. יותר מזה, אנחנו מבינים שאין חכם כבעל ניסיון, שהנפילות בתוך המציאות זה לא סתם איזה במקרה, אלא זה מה ללמד אותנו. אנחנו מכבדים את המציאות. כן? אנחנו מגייסים את הבנים שלנו בצהל. אנחנו מאמינים שיש איזה ערך. למה? כי זה גוף האומה. זה זה הצד כן, המלכות מה שנקרא שצריך להיות שם. אם אתה לא שם, אז אתה יופי, אתה בנית עולם מנותק מה שנקרא. אז אתה מתחבר, אתה מתחבר איפה שזה, איפה שהדברים נעשים. אתה לומד גם, מלמד את הילד שלך אם אתה מסוגל להשתמש במסמר ובפטיש ולהקים סוכה ולעבוד חוויות. מושג חוויה, מושג חינוכי ביותר. מחבק, כן. המגע, המגע. אצלי הרבה מטופלים שהם מתחבקים, וזה, זה חלק מה... זה טבעי, זה לא חלק מהטיפול. זה לא... זה טבעי, באופן טבעי. אתה מדבר איתו, מכיר אותו, מכיר... זה לא אותה. אני לא מחבק אותה. אותו, כן. הנקודה השישית, והיא הנקודה הכי גבוהה, שכולל את הכל, זה חינוך לכלל. אנחנו אנשים שמחנכים לכלל. פסיכולוגיה יהודית, פסיכולוגיה גם כללית. אנחנו לא שוכחים שהממד הכי עמוק בנפש של הפרט זה הנקודת הכלל. ככל שאתה אדם כללי, אז אתה אדם יותר עמוק, פנימי, חזק. כן? מחובר לעצמך. זה החיבור העצמי. בקיבוצים מצאו בשדה אליהו הגיוס הכי גבוה, הגיוס החרדי הכי גבוה, למה? זה קיבוץ שנשאר קיבוץ, וקיבוץ שכל אדם נותן מקום לשני כל הזמן. כל הזמן אתה מגיל אפס, אתה למדת להיות אדם כללי. כן? יש את התיאוריות של הגן, של הגרוטאות, זה נקרא שילדים לומדים לעשות מחנה. מחנה עם הגרוטאות בגן, כל אחד נותן מקום לשני להקים את המחנה. אחרי זה בחדר אוכל גם, צריך עכשיו כולם בחדר המזון ביחד. והם למדו, הם למדו, יש פה כלל, יש פה כלל, זה אתה. אתה והכלל זה המקום הכי פנימי. ברגע שאתה מסוגל להיות ככל האפשר כללי יותר, אתה אדם יותר גדול גם כן. הגודל של אדם נמדד לפי הממד הכללי. נכון. כן, יש אנשים שהם מאוד...
אם זה עמוק, אז היה אמור לקלול את הכל, אבל יש דבר שהוא מגיע לעומק
ולא... בגלל זה אני מדבר על זה בסוף. למה? כי כדי להגיע לנקודת הכלל, צריך לבנות את כל מה שאמרנו עד עכשיו. זאת אומרת, זה תהליך. זה הנקודה הכי עמוקה, זה כמו כל דבר. אתה רוצה ללמוד כיתה י' ב', אבל בשביל זה צריך ללמוד גם כיתה א'. אז זה הדבר הכי חשוב, כי בלי י' ב' אין בגרות, אבל זה כלול במחיר כל מה שהיה לפני כן. ואם אדם רוצה רק ללמוד י' ב', הוא צריך לרוץ וללמוד את כל מה שהוא לא למד, מכיתה א'. אתה צודק.
מצב שזה היה אחד הבחורים האלה,
מקרבים, הכל, אם הוא לא מחובר, אתה דוגמה, אדם יכול להיות אדם לא מחובר לרגשות שלו ומאוד מחובר לכלל וחסר פה משהו, אני מסכים איתך. מסכים, הכל חשוב, הכל פה חשוב. אין פה אחד שהוא לא חשוב. רק הנקודה הכי עמוקה, אבל נקודת הכלל. זה צודק, זה נכון שאתה אומר, כדי לבנות נקודת הכלל, צריך לבנות את כל הקומות, את כל הקומות. לכן זה חשוב לדור הזה, זה דור כללי, כן? זה דור של תפיסה שתופס את הכלל, שמסוגלת לכלל. למרות שלפעמים אתה מדבר עם אנשים, נגיד בתל אביב, אתה מדבר רק על עם ישראל, הם כבר נבהלים מההגדרה שלך, כלומר, מה, על מה אתה מדבר, כזה. לפעמים שאתה, זה חיצוני. זה חיצוני, זה בא מתוך איזה, זה תפיסה של ה... לא משנה, זה מאוד חיצוני. באופן עמוק ואמיתי, כל אחד מזדעזע ממה שקורה לדניאל שליט, שבריש נחזור בשלום. כל אחד מזדעזע. כי כל אחד הוא מרגיש, נכון, חלק מעצמו. אז ככה גם החינוך שלנו, הוא לא רק חינוך להיות צדיק, אלא הוא חינוך גם להיות אדם שפותח את עצמו לצד השני, שרואה קצת את החברה גם הישראלית, שחי את החברה. לא בשלבים הראשונים, כן, לא בגיל הרך, אבל בגיל ההתבגרות כמובן שכן. מדברים על הכל, מסוגלים להכניס את כל הנושאים האלה על השולחן, זה נושאים חשובים, החברה הישראלית, גם של עם ישראל. מדברים על ספר אורות, לומדים ספר אורות. ואם לא, חסר. חסר, שוב, גאולה בתוך המבנה הנפשי. הנקודה השביעית, ושהיא שוב, היא שונה לחלוטין, כל זה שונה לחלוטין פסיכולוגיה רגילה. גם יום שדיבר על, על הלא מודע הקולקטיבי, הוא לא דיבר על, ה, על האומה כ, כערך פנימי. כן? יש השפעות כלליות בלא מודע של, הקול, של הקולקט, כן? של, של העם, של הכלל. הדבר השביעי הוא גם לא קיים בפסיכולוגיה רגילה, מצטער. אין. התפילה של ההורה. של ההורה. של המטפל, של ההורה. אנחנו אנשים שמתפללים. אין לי זמן לפתח את זה, אבל זה הממד העוקף את הכל. כי ברגע שאני, לגבי השאלה שהוא שאל, אדם שמתפלל הוא אדם שמסוגל להיות בצמצום. אדם שמתפלל הוא אדם ש... הרי התפילה זה פנייה לכל כוחות הנפש. בנית את כל הבניין. כן, זה, כל, זה עבודה. זה עיקר עבודה. זה בנית כל כוחות נפש. חשבת במושגים של גם וגם, גם דיברת על זה, גם דיברת על זה. צמצמת. צמצמת את המחשבה שלך להרגש שלך, ואחרי זה הכל למדמה שלך. הכל, כל כוח מצמצם את עצמו לשני, ובנית חיבור ל, 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 לעצמי שלך, ופגשת את האלוקות כן, כזאת בצורה צורה בריאה. יש כמובן עבודה של הגוף, שעוד לא למדנו את זה מספיק, הנושא של הגוף בתפילה. הנושא של, של כמובן פנייה אל הכלל, כל, כל, כל זה בעצם קיים בתפילה. בתפילה האדם בונה את האישות שלו, כי הוא, הוא אדם מתפלל. זה לא רק תפילה ב, 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 מה שנקרא לשעון, זה, זה, זה חוויה כזאת, שהוא אחרי זה לוקח לבית שלו וליום יום שלו, ומתוך זה הוא מחנך, מתוך זה הוא, הוא חי. אז זה, זה כאן, יש פה שינוי תפיסה של הפסיכולוגיה הרגילה. הפסיכולוגיה המודרנית הכניסה המון תכנים לא נכונים, בגלל שהיא עונקת מתפיסות זרות. היא הכניסה דברים מאוד נכונים, בעיקר כלים טיפוליים מעולים, ותפיסות גם מאוד נכונות, וצריך פה לעשות בירור. אבל בעיקר אנחנו צריכים לדעת את מה שעם ישראל הביא לפסיכולוגיה. הוא הביא ראייה יהודית. מה זה יהודית אמרנו? זה של צמצום. צמצום שמאפשר לראות את הכל במקום פנימי יותר, ולכן לכוון את החינוך למקום מדויק יותר. לכן הוא חינוך יותר מדויק, יותר מדעי. כי הוא, הוא עובד בשיטה הרבה, הרבה יותר ידועה של רבות שנים, ו, ואנחנו החסידים שלה. שיהיה לנו בהצלחה בחינוך ילדינו. אז נתחיל פעם הבאה עם הגילאים. יש סוד של כל גיל, זה בחינה מסוימת, כן? זה שנראה, ונמשיך גיל הרך. תודה רבה.